תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג, אני וגדי מחלוף. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו או בפייסבוק בקבוצת הנדלן של ישראל, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות. נמצא איתנו באולפן יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל. כבוד גדול, כי בעצם אנחנו מדברים על עיר מתחדשת. כמובן מלווה אותנו גם גדי מחלוף, מנכ"ל, יזם ובעלים של טופ במרחבי השרון. מה שלומכם?
נהדר, נהדר, ברוך השם.
אז באמת נתחיל לדבר קצת על ההתחדשות בגבעת שמואל, אבל גדי, אני קצת רוצה להתחיל איתך, כי אתה באמת עשית לא מעט פרויקטים של התחדשות באזורי השרון, קדימה, צורה, נתניה, ועכשיו גם בגבעת שמואל, אבל בסך הכל אפשר לראות אותך כיזם שמגלה את המקומות הבאים, ובאמת גילית את גבעת שמואל.
נכון, גבעת שמואל באמת זה סיפור שאני גדלתי עם היישוב, למרות שאני לא גר ביישוב. המון חברי ילדות שלי התמקמו כבר לפני 20-25 שנה ביישוב, וממש ראיתי את הצמיחה ואת הגדילה של היישוב, כמה הוא ביישוב מודרני ומאוד, גם מבחינת החינוך, לפחות בהרשמים מהחברים שלי. וגזינו, אני וחברת בית וגג, גזינו הזדמנות עסקית טובה בגבעת שמואל, ורכשנו קרקע ל-122 יחידות, שאני מעריך שבחודשיים שלושה הקרובים נתחיל בשיווק שלהם.
בהחלט, אבל יוסי, בסוף אתה יודע, שנים רבות דיברו באמת על התמיל הזה המבורך של ארץ ישראל היפה, באמת דתיים, חילוניים, מסורתיים, ובסוף גם ישבו אתכם שנים ארוכות לרעננה, ואמרו שאתם סוג של תחליף, כי הרבה מאוד זוגות מרעננה, שבאמת אולי רעננה הייתה יקרה מדי, עברו אליכם, אבל זה מעבר לכך. אתם באמת בלב גוש דן, ומקום מפתיע שאולי הרבה אנשים עוברים בכביש 4 ולא נכנסים פנימה, וזה הזדמנות להגיד להם להיכנס.
טוב, אז קודם כל אני חושב שהיום כבר אנשים נכנסים. גבעת שמואל בהחלט שינתה את פניה, זה מקום אחר לגמרי. גבעת שמואל היא עיר מאוד מאוד חזקה, והדבר הראשון והכי חזק בה זה האוכלוסייה שבה. היא עיר קהילתית עם אוכלוסייה מאוד חזקה וטובה, שתורמת ונרתמת. העיר גבעת שמואל זה עיר מופת לדו-קיום ולחיים משותפים של חילונים ודתיים ביחד. יש לנו את מערכת החינוך הכי טובה בארץ, וזה לא אני אומר את זה, אפשר לראות את זה גם בנתונים של משרד החינוך. הם אנשים שמתגייסים, אנחנו מקום ראשון בגיוס לצה"ל. וזאת עיר קהילתית, זה עיר שכיף לגדל ילדים, ולכן ב-10-15 שנה האחרונות אנחנו קולטים המון והמון והמון משפחות צעירות שמגיעות עם הילדים שלהם. רק כדרך אגב, גם ההורים אחרי זה מגיעים בעקבות הילדים. וזה פשוט עיר שכיף לחיות בה. אנחנו נמצאים במרכז הארץ, אנחנו מרושתים, גם עם הרכבת הקלה, הקו הסגול שנכנס פנימה לתוך העיר, גם הקו האדום שנמצא בקירוב פתח תקווה, בקירוב לעיר, גם ה-M2 וגם ה-M3 במטרו שאמורים להגיע לעיר גבעת שמואל, כך שאנחנו מרושתים בחירה תחבורתית. אנחנו נמצאים בלוקיישן, בפריים לוקיישן, במקום הכי מרכזי בארץ, ועם כל היתרונות, ועם איכות החיים, ועם העיר המפותחת, הנקייה, המסודרת, עם הריאות, עם הפארקים, פשוט עיר שכיף לגדל בילדים.
אז בוא נדבר קצת על ההתחדשות, כי באמת אתה יודע, כמו כל הערים, אנחנו זקוקים היום לממד עבור התושבים, ובאמת גם אצלכם, כמו בכל מקום, השיקונים המכוערים שצריך לשנות, איך אתה באמת נותן תנופה לדבר הזה, לעומת ראשי ערים אחרים, שאנחנו רואים שזה לוקח אפילו 10-15 שנה?
טוב, אז כמובן שאנחנו מאמינים בהתחדשות עירונית, ואני חושב שאפשר לבוא לראות את זה, מיטב החברות נמצאות אצלנו בעיר, וכבר יש לנו פרויקטים שהתחילו והסתיימו כבר, ואנשים כבר קיבלו את הדירות שלהם, ואנחנו מאוד מעודדים את הדבר הזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שלאנשים באמת יהיה איכות חיים טובה, וחלק מאיכות החיים היום זה בניין שעומד בתקני רעידות אדמה, זה בניין שנמצא עם ממד ובניין חדש, ולכן אנחנו מאוד יוזמים. צריך גם להבין עוד דבר, בעבר זה לא היה כל כך כדאי, מכיוון שמחיר הדירות היה נמוך או מחיר הקרקע, היום שזה כבר הופך להיות משתלם ליזמים להגיע, אז הם מגיעים הרבה יותר, ואנחנו בהחלט מעודדים את זה. מה שכן, אנחנו יותר מעודדים מתחמים שלמים ולא רק ברמת הבניין הבודד, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להרחיב כבישים, אנחנו רוצים לייצר מבני ציבור חדשים, אנחנו רוצים לייצר ריאות ירוקות, ולכן אנחנו היום עובדים בשיטת המתחמים. אנחנו לוקחים מתחם, ואנחנו מודדים שכל המתחם יעשה ביחד את ההתחדשות העירונית, אבל בהחלט, יזם שבא ועובד מול התושבים, ומצליח מה שנקרא להחתים אותם, ולהביא לנו איזשהו מתחם, שנותן גם, כמובן, תוצאה לתושבים עצמם, לדיירים עצמם, אבל גם לעיר, אנחנו דוחפים ומודדים את הדבר הזה.
איך אתה מבחין, גדי, כיזם בגבעת שמואל?
קודם כל, אני, ממה שאני הזנתי עד עכשיו, אתה רואה את התשוקה של ראש העיר, באמת, אתה מתלהב מההתלהבות שלו. ובאמת גבעת שמואל, כמו שהוא אמר, זה יישוב מושלם, אני מסתכל עליי כיזם. רמת הביקוש היא מאוד גבוהה, סוג האוכלוסייה שנמשכת ליישוב, זו אוכלוסייה שבחתך סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה מבחינתי, לפחות כיזם. ואני אומר, גם מה שהוא אמר לגבי התחדשות עירונית, כבעל ניסיון בהתחדשות עירונית באזור השרון דווקא, אתה לא יכול לעשות התחדשות עירונית אם אין לך את השיתוף פעולה מהרשות, עם ראש העיר או ראשת המועצה אצלנו בקדימה או באזורים האלה, אם היא לא מחויבת או נדחפת לתהליך, קשה מאוד מאוד להרים תהליכים. ובעיר כזו, כמו גבעת שמואל, שדי דוחפת או די רוצה לחדש התחדשות עירונית, אז באמת במקומות האלה נוצרים פרויקטים שכמו שהוא ציין שכבר הסתיימו, זה רק בתמיכה ועזרה של ראש הרשות. בלי זה אי אפשר לעשות את זה פשוט.
תגיד, בסופו של יום, גם יש תושבים כמובן, אתה מרגיש איזה שינוי בעקבות המלחמה של יותר רצון, יותר פניות אליך ולהגיד אנחנו רוצים להתחדש, אנחנו רוצים לעשות את התהליך הזה, כי באמת אפשר למצוא אצלכם את כל החברות הגדולות, דימרי ואפריקה ישראל ואזורים, ובאמת מגוון גדול של החברות המובילות בישראל, הן מוצאות בגבעת שמואל שנמצאת בעצם על הגבול של קריית אונו ועל הגבול של פתח תקווה, אבל היא כמובן ייחודית בפני עצמה, מקום שהוא מבוקש ביותר.
אז כמו שציינת, באמת כל היזמים אני חושב שהיום נמצאים בגבעת שמואל, גם בבנייה חדשה וגם בהתחדשות, בהחלט יש הרבה יותר פניות. אני חייב לציין שיש חלק מהמקרים שאנשים מעדיפים לפעמים לחזק את המבנה עצמו הקיים ולהוסיף ממד, מרפסת וחיזוק נגד רעידות אדמה, שגם לדברים האלה רק דרך אגב אנחנו מעודדים, זה כל אחד לפי שיקולים. יכול להיות שלפעמים גם יש מגרשים שהם לא יכולים לעשות התחדשות עירונית מסיבות כאלה ואחרות, בהחלט אנחנו רואים הרבה יותר פניות, בהחלט אנחנו רואים הרבה יותר התעניינות, ואנחנו משתדלים לעשות את הוויסות הנכון, כדי לבוא ולראות איך אנחנו מחדשים את הבניינים, מחדשים את העיר. יש לנו פרויקט גדול מאוד שאנחנו חכים כבר שיצא לפועל, זה פרויקט פינוי-בינוי של גיורה, שמדברים עליו בשנות ה-90, שהצלחנו בהרבה מאוד קשיים גם מול המדינה להריץ בסופו של דבר תוכנית ותמלית, וכבר התוכנית מאושרת, וגם התושבים בחרו שם יזם, שאני מקווה מאוד שגם הדבר הזה יצא לפועל, וזה בעצם, במקום 560 יחידות דיור, כמעט 2,000 יחידות דיור חדשות, שזה בעיניי יעשה שינוי מאוד מאוד גדול בעיר גבעת שמואל.
אני אומר בסך הכל, ההתחדשות, אני מדבר על עצמי, לא בגבעת שמואל, אבל התחדשות היא דבר מאוד מאוד חשוב ליישוב. אני רואה יישוב כמו קדימה, שבו עשינו כבר והכלסנו מעל 200 תושבים, אתה רואה כמה ההתחדשות יצרה פיתוח לכל היישוב, היא לא לאזור הספציפי שאתה עושה, כל האזור מסביב. זה משפיע גם ברמת מחירי הנדלן, לגבי כל היישוב, ברמת הנראות של היישוב. כל ההתחדשות לדעתי העתיד, וכמו שאמר ברודני, זה רק מתחמים גדולים. כל המתחמים קטנים, הם יש בהם את הכשלים שלהם, אתה צריך היום ללכת על מתחם גדול עם תכנון, עם כניסות, עם מציאות, תשתיות, ביוב, כל מה שקשור לגבי התוכנית. גם כיום אנחנו מחדשים ביחד עם בית וגג מתחם מאוד מאוד גדול בקדימה, שגם שם החשיבה על מתחם אחד גדול, לא על מקבצים קטנים, כבר לדעתי למקבצים הקטנים כבר אין יותר סיכון.
אני רוצה לציין גם זה שברגע שמגיעים עוד תושבים לעיר, אז אנחנו רואים עכשיו פתאום שבונים עוד מרכזים מסחרים ובונים עוד קניון, ואז גם אנשים צריכים פחות לצאת החוצה, יש להם מקומות עבודה בתוך העיר. אזור התעסוקה שלנו עכשיו, שאנחנו ממש רואים שעד לפני כמה שנים נורא היה קשה לשכנע אנשים לבוא, אתה רואה פתאום יזמים מתעניינים, אתה רואה שכבר יש לנו מה שנקרא תוכניות שנמצאים בהליך של היתר, ואז בסופו של דבר זה בדיוק מה שמצמיח את העיר, ואז אתה נותן עוד שירותים ל-30,000 תושבים, לא בטוח שכדאי לפתוח אולם קולנוע, אבל שיהיו 60,000 תושבים, כבר יהיה את כל הפסיליטיז ואת כל הדברים האלה בתוך העיר, ולשם אנחנו שואפים לשמור על עיר איכותית מבחינת רמת השירותים שהתושבים מקבלים בחינוך, בניקיון, בסדר. אנחנו מקפידים על ריאות ירוקות ועל פארקים, כי בעיניי זה גם אחד הדברים החשובים, שבילי אופניים. רק דרך אגב, גבעת שמואל היא לא עיר גדולה, ובאמת הילדים יכולים ללכת לכל מקום ברגל, לנסוע על שבילי אופניים שקיימים, והדבר הזה נותן הרבה שקט, לא צריך לעבור כבישים ראשיים. יש לנו אוניברסיטה שנמצאת לידינו, אמנם היא לא שייכת לנו, אבל ממש נמצאת בפאתי העיר, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולקבל מגיל הגן עד האוניברסיטה לגדול בעיר. והעוצמה של תכנון נכון כדי לקלוט התושבים האלה, כמו שאמרתי, כי הבעיה, גם אחת הבעיות במרכז זה התחבורה, בשביל זה יש לנו, דחפנו למטרו, בשביל זה דחפנו לרכבת הקלה, בסופו של דבר זה מביא לעיר הרבה הרבה מאוד יתרונות. לא לשכוח שעסקים מגיעים, מכניסים עוד ארנונה לעיר, יש יותר תקציבים לבוא ולעשות פעילות, תרבות, פנאי, את כל הדברים האלה, והדברים האלה הם דברים נורא חשובים בסופו של דבר לתושב עצמו שגר בעיר.
מה החזון?
לא, גם ליישוב, ברגע שאתה מביא אוכלוסייה חדשה בהתחדשות עירונית, זה גם מביא קהל אחר של תושבים שיודעים לשלם ארנונה, זה גם תורם לעיר, לעיר בהיבטים האלה, אתה מבין, אתה מקבל את אוכלוסייה אחרת, וגם מחדש לישנים את הבניינים שלהם. אני יכול לתת דוגמה, תמיד יש את החשש עם דיירים ישנים, מה יהיה איתם, איך הם... מסתבר שדווקא הדיירים הישנים יותר דואגים לבניינים, ויותר חשוב להם, לא פחות מהחדשים שבאים, כאילו הם אומרים, זה הרכוש שלי, אני רוצה לשמור עליו ולשמר את הערך אפילו הנדלני שלו. גם אותם תושבים ישנים כביכול, גם להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הבניינים החדשים שלהם.
מה החזון שלך?
החזון שלי? העיר גבעת שמואל, אנחנו הגדרנו אותה כעיר מרכז לחינוך ולמצוינות. העיר גבעת שמואל היא עיר שתמשיך להיות עיר קהילתית, גם אם היא תגדל, והיא תמשיך לתת את, את, את איכות החיים הכי טובה. ואני אומר לך עוד פעם, אני באתי לפוליטיקה המקומית בעיקר בשביל החינוך, וזה היה החזון שלי, וקיבלתי עיר עם 65% זכאות לבגרות. אנחנו עומדים היום על 99% זכאות לבגרות. אני לא מוותר על אף ילד, על אף תלמיד, בעיניי זה החזון. אני רוצה
גם המתגייסים
וגם כמובן שזה חלק בלתי נפרד, כי חינוך זה לא רק חינוך לציונים, זה חינוך לערכים, לציונות, לאהבת האדם, לאהבת המדינה, ולכן אנחנו גם מקום ראשון בגיוס בנים לצהל, אנחנו העיר הכי קרבית וגם בקצונה, ואני אומר לך עוד פעם, מבחינתי זאת הגאווה שלי, ככה אני מתק את העיר, ככה אני זה, כמובן שמה שאני רוצה לעשות זה, ואמרתי את זה ולא הסתרתי את זה, אני מקווה שבעתיד זה יקרה, שאוניברסיטת בר אילן תהיה חלק בלתי נפרד מהעיר גבעת שמואל, כי פיזית היא נמצאת, רק מוניציפלית היא לא משוייכת, ובסופו של דבר, אצלנו בעיר, זאת תהיה העיר האוניברסיטאית של המזרח התיכון. זאת תהיה העיר שהילדים שיסיימו ללמוד בה אחרי שירות לאומי, שירות צבאי, יקבלו גם תואר ראשון באוניברסיטה. וזה הוויז'ן, זה המודל, זה החזון לכל הטוב הזה שיש בעיר גבעת שמואל.
אתה צריך להבין, אופר, שלנו כיזמים, כשאנחנו באים לפרויקט בעיר כזו, כשהחינוך הוא ברמות רמות כאלה, הרבה יותר קל לשווק. הרי גם הורי היום שבא לקנות דירה או משפחה, בודקים מה החינוך, וזה דבר אלמנט מבחינה שיווקית מספר אחד, כשאתה מדבר על חינוך ברמות כאלה גבוהות באותו יישוב.
בהחלט, אני חושב שבסוף, כשמסתכלים על הרי גוש דן וביקת אונו על אחת כמה וכמה, אני חושב שבסוף גבעת שמואל זה מקום שחולפים על פניו בטוח על כביש 4, ואני חושב ששוב אני אומר, מי שלא נכנס, כדאי להיכנס ותופתעו לגמרי, כי באמת המקום, אני חושב שבחמש שנים האחרונות שינה את פניו לחלוטין.
כן, בונים, אולמות תרבות, אולמות ספורט, שבילי אופניים, פארק ימת. אני אומר לך, אנחנו בשנה שעברה השארנו 120 מיליון שקל בניית פארקים חדשים בחמש שנים הקרובות.
בהחלט. טוב, אז תודה רבה, ונספר מי יהיה איתנו במהלך התוכנית. נספר למאזינים, נמצא עורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין, עורכי דין שימשיך לזכור את הקודים למימוש פרויקטי פינוי-בינוי, ויסביר איך מוודאים שהפרויקט יוצא לדרך בצורה הנכונה. נהיה עם עורך הדין דביר מאירוביץ', מומחה ל-AI, ויושב ראש שותף בוועדת הבינה המלאכותית במחוז המרכז של לשכת עורכי הדין, שירחיב על התחומים בהם הבינה המלאכותית תוכל להחליף אתכם, ומה אפשר לעשות בנדון. עוד בתוכנית נשמע מניר שמול, מנכ"ל חברת סניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, ויושב ראש עמותת סניר לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, על כל האתגרים בביצוע פרויקטים של פינוי בינוי כשאין מסמך מדיניות. ונדבר עם מולי ארבל, זכיין רימקס ומאני סקסס רמלה לוד, על ההתעוררות בשוק הנדל"ן בערים האלה, והאם מדובר בהזדמנות למשקיעים. וראש העיר בחרת, כן.
כן, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, ואנחנו כולנו עושים תפילה שכל החטופות והחטופים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, ושהדבר הזה יהיה מאחורינו. כולנו, כולנו, כולנו מחבקים אותם, מחבקים את המשפחות ומחכים לרגעים האלה כבר.
שכולם יחזרו.
כולם, ללא יוצא מן הכלל.
ובחרת לנו בששון שאולוב, תמיד אוהב אותי, אז כנראה שזה חלק מהעניין.
הבינה המשפטית.
היום כבר ברור לכולם שיש תחומים שבהם הבינה המלאכותית תחליף אותנו, נאהב את זה או לא נאהב את זה, אז הבאנו לאולפן את מי שהמומחיות שלו יכולת ללמד אנשי מקצוע בצורה פשוטה. איך תכלס משתמשים בבינה המלאכותית כדי להיות הרבה יותר מקצועיים בעבודה בהרבה פחות זמן. בקיצור, איך להרוויח יותר כסף באמצעות הבינה המלאכותית. צהריים טובים לעורך הדין דביר מאירוביץ', יושב ראש ועדת הבינה המלאכותית במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, ומי שמרצה ומלמד בינה מלאכותית בעברית פשוטה, לא רק עורכי דין או שמאים ומהנדסים, מנהלים בכירים. אני יכול להמשיך את הרשימה, בסוף להתפוס את כולנו, מה שלומך?
לגמרי, צהריים טובים, מה נשמע אופר?
בסדר, אז אחרי באמת הפתיח הזה, אנחנו עוד מעט נתחיל לראיין באמת רובוטים, אבל לפני זה טוב שיש אותך, לפני שהרובוט יחליף אותך, אז כולם מפחדים.
כן, כן. האמת היא שמפחדים במידה מסוימת של צדק, אבל גם יש מה לעשות עם זה. אתה אומר אולי בצחוק אנחנו נראיין רובוטים, אז אולי לא באמת נראיין רובוטים, אבל יהיה לך יותר נכון, יותר מקצועי ויותר מעניין לראיין מישהו שכבר עובד עם בינה מלאכותית ויודע איך להשתמש בה ולהפעיל אותה נכון, כי הערך והידע ומה שהוא יוכל להביא לראיון יהיו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, כי הוא משתמש בכלים הללו של העולם החדש, וזאת באמת התפתחות מאוד מאוד משמעותית. משמעותית, ברמת כמו שהאינטרנט נכנס לעולם שלנו. ואני באמת רוצה להגיד לך, בעניין הזה אנחנו רואים איך השימוש הזה רלוונטי לכל אחד מהתחומים. זה לא עוד איזה נישה בתחום ההייטק שאם אתה מבין בה אז זה נחמד וטוב, אלא זה משהו שאתה חייב לדעת לשלוט בו, כמו באינטרנט. זה כמו שתפגוש מישהו היום שגיד לך, לא, אני לא רוצה להפעיל אינטרנט. זה מה שהולך להיות עוד שנה, שנתיים, לאנשים שימנעו מעבודה עם בינה מלאכותית. והאמת שיותר מזה, זה גם באמת פשוט. כל הרעיון במידה המלאכותית זה שאם אתה יודע להפעיל אותה, אם למדת להיכנס לעולם הזה ולהפעיל אותה, זה פשוט מאוד, זה פשוט רק לדעת את הטכניקה של איך לגשת לבינה המלאכותית, כי זה שונה מאשר לפתוח גוגל ולרשום בגוגל, זה שונה מאשר לשלוח מייל, זו טכניקה אחרת וצריך לדעת את העולם הזה.
גדי, עוד מעט יחליף אותך גם כיזם בינה מלאכותית או רובוט.
לא, לא נראה לי שכיזם תחליף אותנו,
הבינה
יש לנו מספיק
צפות. אולי ביבוא קצת הרובוטים.
הבינה לא תגיע עד אלינו, אבל נראה לי בהיבט של השיווק או כל מיני דברים כאלה, מדי זה יכול לסייע לנו?
לגמרי, לא רק בהיבטי השיווק. אני חייב להגיד לך שכיזם שמתמודד עם מגוון רחב של בעלי דירות שצריך להתקשר איתם ורוצה לדעת איך להגיע לכל אחד בדרך שלו, היום יש כבר כלים של בינה מלאכותית שיכולים ממש לאפיין לך את הבן אדם ולדעת להגיד לך מראש מה הדברים שרלוונטיים לו. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מתמודדים, אתה בטח מכיר את זה בפרויקטים של התחדשות עירונית, שיש לפעמים דייר שקצת מתקשה להיכנס לפרויקט וצריך קצת יותר את הגישה שם נכונה ומתאימה לו. היום באמצעות כלים של בינה מלאכותית אתה יכול להכניס שם של בן אדם, שם של מישהו, יש כלי כזה שכבר עושה את זה, והוא מאתר לך בתוך שנייה את כל המידע על הבן אדם, מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה, מה הוא אוהב, מה הוא ממש בכל הרשתות, בכל המקומות, ויוצר לך איזשהו פרופיל. עכשיו אתה יכול לנהל עם הכלי הזה שיחה ולהגיד לו, אני מקדם פרויקט בשכונה שבה הבן אדם הזה גר, ואני רוצה שהוא יצטרף ויסכים לפרויקט של התחדשות עירונית, ויגיד לך מה הדרך לגשת אליו. כשאתה מתכנן פרויקט של התחדשות עירונית בשכונה מסוימת, יש כלים של בינה מלאכותית שיכולים להגיד לך, אם למשל דיברנו קודם על גבעת שמואל, אז יש כלים שממש יכולים להגיד לך מה המאפיינים שיכולים להיות רלוונטיים כדי להרים את הפרויקט הזה ולהביא את הדיירים, כי יכול להיות שבשכונה מסוימת מה שידבר אליהם זה להגיד להם יהיה לכם חדר כושר מתחת לבניין או משהו כזה, ובשכונה אחרת כל מה שמדבר אליהם זה מרפסת גדולה יותר או מרפסת סוכה למשל, או דברים כאלה ואחרים. וכלים של בינה מלאכותית היום בשנייה אתה מכניס את החוזה, אתה יכול לקבל באמת תוך 5 שניות תקציר של כל החוזה פינוי בינוי הארוך והעמוס הזה ב-40 עמודים, אתה מקבל תקציר של 2 עמודים בשפה פשוטה וגם מתורגם לך לכל שפה שתרצה בצורה ברורה ונוחה. וזה משהו שבאמת, תכנון של דירות, הנדסה, היום מהנדסים יכולים להשתמש בכלי בינה מלאכותית, לקבל תפריט ממש מסודר של כל הקונסטרוקציה של הבניין, מה שהיה לוקח להם ימים ושבועות ארוכים לחשב, מערכות של בינה מלאכותית עושות את זה ברגע.
אתה בעצם עורך דין, וכעורך דין אתה גם מלמד עורכי דין את הבינה המלאכותית, ופה גם השאלה איפה הגבולות עוברים, ואיך שומרים עלינו, ובעצם באמצעות חוקים ותקנות וכיוצא בזה, כי בסוף גם יש את הסיפורי אסימוב, אייזק אסימוב וכאלה, כל המדע בדיוני שאתה יודע, השתלטו וכולי, אז איך באמת עורכי הדין אמורים, מה הפעילות שלך מול עורכי הדין?
אז לגמרי, אני קודם כל מאוד מסכים איתך, וזו נקודה מאוד טובה, שצריך להבין גם את הסכנות ואת הגבולות של הבינה המלאכותית, וזה משהו שצריך להכיר אותו. אני במסגרת הפעילות שלי בחברת חוכמה גדולה, מרצה ומלמד גם עורכי דין וגם קהלים נוספים, איך באמת אפשר בפשטות להשתמש בבינה מלאכותית ולהיות פי 10 מהיכולת שלך היום. גם לחסוך זמן, גם להשיג הרבה יותר, וגם להגיע לתוצאות ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. לצד הדבר הזה, צריך להבין שאם האדם לא יודע להפעיל נכון את הבינה המלאכותית, כלומר לא יודע לרשום, פשוט לכתוב את ההנחיה בצורה נכונה שהוא מקליד במחשב, הוא עלול לקבל תשובות לא נכונות, הוא עלול לקבל תשובות מטעות, הוא עלול לקבל תשובות חסרות, וזה משהו שחייבים להכיר אותו. כלומר, יש לך פה איזשהו איזושהי חללית מטורפת, שאתה רק צריך לדעת להפעיל אותה, אם תדע להפעיל אותה, תוכל להגיע לכל מקום שתרצה, בכמה שניות, וזה הרעיון, ואני באמת חושב שאנחנו כבר רואים את זה היום, אנחנו רואים ומבינים שבכל תחום שלא נבדוק אותו, ושלא נבחן אותו, כבר היום מתחילים לצפות מהעובדים שידעו להשתמש ולהפעיל כלי בינה מלאכותית, כי זה חוסך המון המון זמן למעסיקים שלהם, וברעיונות עבודה כבר דורשים את זה כחלק מהתנאים, וזה כבר יתרון. אז אתה שואל אותי מי אמור לחשוש מחר מזה שהבינה המלאכותית תחליף אותו? מי שאמור לחשוש זה בעיקר זה שלא ידע להשתמש בכלים הללו, בעיקר זה שלא ידע להפעיל את כלי הבינה המלאכותית, כי זה ייתן לו יתרון על פני כל אחד מהעובדים האחרים שעובדים יחד איתו במשרד.
אנחנו כמובן נפרסם את זה בהמשך, אבל אתה עתיד לקיים בקרוב ובינר ללא עלות. על מה תדבר שם?
כן, נכון. אני בקרוב מאוד, אני הולך לקיים איזושהי הדרכת זום מאוד מאוד גדולה, שבה בעצם אנחנו הולכים לחשוף תכלס, בצורה פשוטה וברורה, מה בינה מלאכותית יכולה לעשות עבורכם. איך בינה מלאכותית יכולה לשפר ולייעל לכם את העבודה ביום-יום, לקצר תהליכים, לחסוך בהמון המון זמן, להביא לתוצאות מטורפות, ואנשים שרואים את זה בפעם הראשונה, זה באמת שומט לסתות. זה באמת משהו שאתה אומר, וואו, אם אני לא אדע את זה, אני מחר עלול להיות באמת מחפש מה אני עושה עם עצמי בחיים האלה, כי זה משהו שהוא מהפכני.
אתה רואה את עצמך בגילנו המופלג, מה שנקרא, נכנס לדבר הזה באמת?
אני לא חושב שבגילי המופלג, אבל אולי, אני לא יודע, אבל ברמה העקרונית, נראה לי זה יותר לחבר'ה הצעירים יותר, החבר'ה שאצלי עובדים בשיווק שהם צעירים יותר, נראה לי בדור שלנו כבר זה פחות יהיה רלוונטי.
גם על גוגל אמרו אותו דבר, ופתאום אפשר שלא להשתמש. אני חייב להגיד שזה יכול להדביק בדקה.
לגמרי, אני חייב להגיד שבקורסים שאני מעביר, כשמצטרף,
כי זה נשמע מסובך, אבל אתה מראה שזה פשוט.
בדיוק, מצטרף קהל שהוא לפעמים משכבת גיל יותר מבוגרת, כשפתאום הוא רואה כמה זה פשוט, זה באמת פשוט. אם אתה יודע לכתוב בגוגל, לחפש משהו, אתה תדע להפעיל בינה מלאכותית. לא צריך ידע מעבר לזה. זה מה שצריך. כי כל הרעיון של בינה מלאכותית זה לעשות עבורך את העבודה. רק תדע איך לבקש נכון, היא כבר תעשה את כל העבודה. אז זה לפתוח שורת חיפוש במקום של גוגל בבינה מלאכותית ולדעת לכתוב נכון.
תודה רבה לעורך הדין דביר מאירוביץ', יושב ראש ועדת הבינה המלאכותית במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, ושבת שלום. הפסקת פרסומות קצרה ושווים.
התחדשות עירונית.
צהריים טובים לעורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין, עורכי דין, מחלוצי ייצוג בעלי הדירות בהתחדשות עירונית, ובאמת בחרנו בך כי אתה באמת פיתחת לאורך השנים סוג של קודים, וצריך לפצח אותם בעזרתך, ובאמת במהלך התוכניות אנחנו עוברים על הקודים האלה, והתקשרו אלינו לא מעט מאזינים שבאמת זה עזר להם, אז בואו ונמשיך באמת בנושא הזה. קודם כל, אנחנו היום כבר מדברים על הקוד היזמי, נכון? הקוד השביעי.
כן, אהלן עופר. שבת שלום. תראה, אנחנו דיברנו, התחלנו לדבר על מערכות יחסים, דיברנו על אמון, דיברנו על קודים תכנוניים, דיברנו על המרכיבים הכלכליים בתחום הזה. היום אנחנו ניקח עוד צד אחד קדימה, ואנחנו ניקח ונדבר על אחת החוליות החשובות במשולש החשוב של ההתחדשות עירונית. המשולש הזה מורכב מבעלי הדירות כמובן, הרשות העירונית ומוסדות התכנון, והיזמים. יזמי נדלן שפועלים בתחום ההתחדשות העירונית, והיום אפשר, אם אנחנו יכולים לפתוח רגע סוגריים, כולם נמצאים שם, אופר. אם היינו לפני 10-15 שנה, היו בודדים, היום אין אחד שלא נמצא שם, ומי שלא נמצא שם, מי מהיזמים שלא נמצא שם, הוא בדרך להיכנס לתחום הזה, שילווה אותנו עוד לפחות 10, 20, 30 שנה
קצת קדימה. קצת מאוחר מדי.
לא. לא, זה מה שמעניין, לא מאוחר מדי. אם אנחנו רואים, אז אנחנו קצת סוטים, אבל חשוב גם לדבר על זה. אם אנחנו רואים איזושהי רוויה באזור המרכז, המרחבים, הפריפריה הגיאוגרפית בצפון ובדרום, זה קר הפעולה ל-30 שנים הבאים, אופר. זה מה שהולך להיות.
זה באמת, אני אשמח להקדיש איתך פרק שלם,
לא אפשר לדבר על זה.
כי זה דבר שהוא חשוב מאוד, okay. באמת לאומי גם.
אבל בוא נחזור רגע ליזם. היזם שפועל בתחום ההתחדשות העירונית חייב להיות קודם כל יזם שהוא יזם במהותו, באופן שבו הוא רואה את האופטימיות שבתחום. הפרויקטים האלה הם, כן, הפרויקטים האלה הם פרויקטים ארוכים, סיכויי המימוש שלהם לא גבוהים, ואתה צריך לגלות יכולת שהיא יכולת, קודם כל, יזמית קלאסית.
אורך נשימה.
אורך נשימה שהוא נחלק לשני חלקים, וגם בזה אני אגע.
ואופטימיות בלתי נגמרת. אופטימיות בלתי נגמרת. אתה לא יכול להיות יזם בכלל.
זה יזם רגיל. כל יזם שבונה בית של 8 דירות חייב להיות אופטימי, אבל לנדבך הזה אנחנו מוסיפים את ההבנה, שאני שמח לראות אותה היום אצל הרבה מאוד יזמים, שלהיות יזם בתחום של התחדשות עירונית, אתה חייב שיהיה לך גם את אותם אלמנטים חברתיים, אתה צריך להבין את מה שאנחנו מנסים כבר לשדר לשוק הרבה מאוד שנים, שעד שעסקת פינוי בינוי, עסקת התחדשות עירונית הופכת לעסקת נדלן, יש לה שנים ארוכות של פן חברתי. היזמים היום מבינים את זה. עוד דבר שצריך להתייחס בנושא של היזמים, זה לא משחק לחובבנים. זה לא משחק לאנשים שהם באים לעשות איזשהו טסט על אנשים. כי אתה צריך להיות מצד אחד בוגר ברמת ההבנה שלך, ברמת הניסיון שלך, ומצד שני, הגם שאתה לא רוכש את הקרקע, ואין לך הוצאה ראשונית של תשלום במזומן עבור הקרקע, אתה חייב שיהיה לך יכולת כלכלית גבוהה. ואנחנו רואים היום, אופר, אנחנו רואים היום, אחרי שהשוק עבר איזשהו תהליך, אנחנו רואים הרבה פעמים תהליכים של יזמים ש...
שלא יכולים להרים
את הפרויקטים האלה, הגיעו למצב שהם צריכים לעבור לשיתופי פעולה, לשותפויות. כן, אחרת אתה לא יכול להרים את הפרויקט הזה שהוא עתיר הוצאות. המשחק היום, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשים אליו לב, זה משחק של הון עצמי. זה לא חוכמה לרוץ עם פרויקט שההוצאות שלך הם... בסדר, הם הוצאות שאתה יכול לחיות איתם.
והסיבה גם ששוק ההון נכנס יותר ויותר.
שוק ההון, אתה רואה שיש הביטוח, גופים מוסדיים, כן, זה מקום ש... אתה ראית את זה בשנתיים האחרונות, הקונסולידציה הזאת, היא קלאסית, אתה רואה אותה.
אבל זה מתקשר לקוד הוודאות.
תראה, קוד הוודאות, ישב פה מקודם ראש עיר, תראו, קוד הוודאות, פרויקט של התחדשות עירונית, המרכיב, אני חושב שאחד החזקים, אחד הקודים החזקים, זה הוודאות שנמצאת בו. זאת אומרת, מקום שבו יש ודאות ויש לה מרכיבים שונים, גבוהה יותר, הסיכוי המימוש של הפרויקט הזה יהיו גדולים יותר, וזה מתחיל בבעלי הדירות, זה מתחיל אחר כך בזכויות הבנייה. לא יכול להיות שאתה מריץ פרויקט, ומגיע לסיטואציה שבה מתחלף מהנדס העיר, או מתחלף ראש העיר, ואתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה. כדי שפרויקט התחדשות עירונית שהוא ארוך טווח, ילך על קרקע מוצקה, הוא חייב שיהיה בו אלמנטים מאוד ברורים של ודאות.
אבל גם הוודאות התקשר.
כיום בהתחדשות עירונית גם יש סוגיה של מגרשי השלמה. יש המון המון פרויקטים שאתה יכול לעשות בינוי כזה או אחר. הרשויות באות ואומרות, אנחנו לא רוצים בינוי גבוה. ואז נכנסת סוגיית מגרשי השלמה. רק ממש לאחרונה המנהל ורשות התכנון הפנימו את הסוגיה הזו של מגרש השלמה, ולדעתי ככל שזה יגבר, יותר פרויקטים אלה הם התכנות תכנונית, לא רק יזמית, עם תוספת מגרש ההשלמה שחייבים לתת אותו להמון פרויקטים שקיימים, לפחות בפריפריה, לא בתוך באזורי המרכז.
אני יודע, אני רק, שאומרים לי קרקע משלימה, אני הולך 5 צעדים אחורנית, האירוע הזה הוא לא שהוא בחיתוליו, הוא אירוע שהוא נכון מאוד, נכון מאוד על הנייר, הוא קשה מאוד, קשה מאוד להיסטור.
לא, אז אני יכול לתת לך דוגמה ביישוב שלנו בקדימה. Okay. העידוד שגורם ליישוב לתת את המגרש השלמה, זה נגיד אצלנו זה בית ספר. אז משרד השיכון אומר לו, כמה עולה מטר? 10,000 שקל למטר, נותן לך 30 מיליון שקל עבור בית ספר חדש שתקים באזור החדש. אז זה יוצר לו עידוד לתת אותו כמגרש השלמה.
עוד פעם, כפתרון בית ספר זה פתרון נהדר, עם הרשות ורשות מקרקעי ישראל מסוגלים לקחת את המגרשים האלה ובאמת להעמיד אותם, זה פתרון נהדר.
יש לנו פשוט דקה אחרונה.
דקה אחרונה. אז אנחנו לא נוכל
להתעלם. נגיע בפעם הבאה לקודת שיעד, רצית לתת הערה.
אבל כן, רציתי להתייחס בנושא של ודאות לפסק דין מעניין, חדש וחשוב שיתפרסם בתחילת החודש, והוא מתקשר לנושא של ודאות. מקובל לחשוב, זה בית משפט מחוזי בלוד, נתן החלטה בתיק, והיא מאוד חשובה למאזינים, צריך להבין אותה. תמיד מקובל לחשוב שהשלב הקריטי של הפרויקט וגיבוש הסכמת בעלי הדירות הוא בחתימה שלהם על ההסכמים. זה נכון. יחד עם זה, כאשר הפרויקט חולף הזמן והפרויקט מגיע להבשלה, ואנחנו מגיעים לשלב שבו נדרש לשעבד את הקרקע לטובת הבנק המלווה, קורה דבר מדהים. כל בעלי הדירות שחתמו לפני 5 שנים על ההסכמים, בקושי ובאתגרים לא מבוטלים, נדרשים לחזור ולחתום, הם ובני זוגם שאינם רשומים בלשכת רשום המקרקעין, לחתום על מסמכי השיעבוד.
שהיקף השיעבוד הוא היקף הפרויקט, הבן אדם רואה 500 מיליון.
למה לא 2 מיליארד שקל? אדם שלא, ואז אנחנו ניצבים בפני אתגרים שעלולים להגיע למצב שבו יש בעלי דירות שלעיתים מנצלים את הסיטואציה, ויש לנו פה פתאום אנשים שלא חותמים על המסמכים. עכשיו, בחיי הפרויקט זה שלב קריטי, מכיוון שהיזם כבר עם טבע בתוקף, הוא עם היתר בנייה, שהוא כבר שילם את האגרות עליו, הוא עשה פריסל לדרישת הבנק המממן, יש לנו תנאים מתלים בהסכמים האלה, ובעלי דירות לא חותמים. יש פה, הכשל הזה, זה אחד החסמים הגדולים ביותר בתחום של הפינוי-בינוי, ויש לו פתרון.
בקצרה.
הפתרון הזה, רק אם אחר כך אנחנו אולי בפינה המיוחדת נרחיב על זה, הפתרון הוא שימוש ביפוי כוח שניתן כבר בשלבים הראשונים של הפרויקט.
אז השארת סקרנות לפעם הבאה.
ולא הספקנו את כל הקודים.
אבל לא, אנחנו עדיין פה, לא הולכים לשום מקום. תודה רבה לעורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין, עורכי דין, ושבת שלום.
בשורות טובות, תודה.
בית ספר לנדל"ן.
שלום לניר שמול, מנכ"ל חברת סניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית ויושב ראש עמותת סניר לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. שלומך?
מעולה, אופר, מה שלומך? צהריים טובים לך ולגדי, וגם היה לי נורא כיף לשמוע את השותף שלי בחברה לפיתוח, עורך דין יריב בר דיין.
זה הדדי לגמרי, ובאמת, תשמע, אנחנו תמיד רואים אותך במדים, וגם נושא החטופות עכשיו שחזרו בטח מחמם את הלב.
מאוד, אני כבר למעלה מ-350 יום בצו 8, מלווה מטעם הצבא קצין קשר למשפחות החטופים. באמת, רגעים מאוד מאוד מרגשים ומאוד משמחים, ועבודה בעיקר מנטלית מאוד 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 ייחודית, עם אנשים באמת הכי מדהימים שיש במשפחות, והכי מסכנים שיש, ולראות רגעים של אושר כאלה בימים האחרונים, זה מחמם את הלב ונותן הרבה אופטימיות והרבה תקווה.
אז הנה, תקווה אתה נותן גם למשפחות חלשות, כי אתה באמת נמצא באמת בהתנדבות בלי סוף. אתה יודע, תמיד איתך, הפינות שלך פותחות את הלב, אז הפעם אנחנו מדברים על מסיבת פורים בעמותה.
כן, אז זהו, אנחנו חוזרים אופר אחרי 5 שנים שלא עשינו מסיבת פורים, שהייתה באמת מסיבה, אני חושב שהייתה מסיבה הכי טובה באמת בעיר בפורים. באמת מובילי דעת קהל היו הברמנים שלנו, חברי כנסת, שרים, דוגמנים, דוגמניות, מובילי דעת קהל, סלבס כאלה ואחרים, באמת הייתה מסיבה הכי טובה בעיר, ובפעם האחרונה זה היה ב-12 למרץ 2020, ואתה זוכר שב-15 למרץ הגיעה הקורונה, ועצרנו את המסיבה כמובן, ומאז לא הייתה מסיבה, ואנחנו חוזרים באמת לדבר הזה. המטרה של המסיבה הזאת זה לגייס כספים לטובת משפחות נזקקות, גם לסלם מזון, גם לתשלומים של ארנונה ושכר דירה, וכל דבר שאפשר לעזור לאנשים. אנחנו עוזרים, אני אומר בזהירות, בשנה לעשרות אלפי מקרים, ואני חושב שהמסיבה הזאת ייתן לו הרבה טוב, וזהו, זה עוד מעט יהיה בקרוב. אני מבטיח בפינה הבאה גם להתקן גם בתאריך וגם במקום.
כן, נתפסת, אתה לא תוכל להתחמק מזה, כי אתה יודע, כל כך הרבה אנשים רוצים גם לבוא ולשמח משפחות אחרות, וזה חלק גם מחג הפורים. אבל גדי, אתה יודע שבעצם אנחנו מסתכלים על פינוי-בינוי בדרום, בצפון, אין מסמך מדיניות, ממש nobody land.
תראה, כל התחום של ההתחלצות שלנו, אין בו כללים. זה כל אחד, איכשהו מסתדר מול הרשות, ומול ה... אין ממש כללים מסודרים. הלוואי שיהיו כלולים מסודרים, והיה נורמות של... אבל אין, פשוט זה לא רוצה להגדיר את זה כמו ג'ונגל, אבל זה פחות או יותר ג'ונגל שקיים בהתחדשות העירונית, אבל לפחות מה שהבינו בתקופה האחרונה שאני רואה, שכבר לא מדברים על מתחמים קטנים, מדברים על מתחמים גדולים יותר, כמו שדיברנו בתחילת השיח, שזה הרבה יותר הגיוני מאשר להתעסק במתחמים קטנים. לא רק זה, זה גם מכניס בעיקר יזמים איתנים פיננסית, או יזמים שיכולים להורים פרויקטים גדולים. כמו שאמר הדובר הקודם, בהרבה פרויקטים היום בהתחדשות עירונית, שכבר עשו את כל התהליך, מגיעים לשלב הביצוע, והעון העצמי שאין, תוקע אותם, אי אפשר להתקדם הלאה. זה כן. פחות או יותר.
ניר.
כן, תראה, באמת אנחנו בחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, היינו באמת תמיד מהראשונים בהרבה ערים בישראל, ובהרבה שכונות בישראל, בחלק מהמקרים גם אמרו לנו שאי אפשר. ואנחנו בעצם באמצעות בעלי הקרקע, שהיינו בעצם צמודים אליהם לאורך כל התהליך הזה, הצלחנו להקשים את הנושא של פינוי-בינוי באזורים מסוימים, ואני חושב שהניסיון הזה שבאמת לא לוותר, וגם כשהעירה אומרת לא, וגם כשהגשנו 4-5 טבעות וקיבלנו תשובות שליליות, אז הגשנו את הטבע השישית, ובסוף זה קורה, והדבר הזה אני חושב שהוא הכי משמעותי בכל התהליך הזה, באמת למצוא באמת גם יזמים וגם קבלנים וגם מארגנים וגם קבוצות כאלה ואחרות שיכולות להוביל את הדיירים, ולא רק במקומות שהם טובים שיש מדיניות וברור שם שיהיה איזשהו רווח יזמי. כשאנחנו מסתכלים קדימה 20-30 שנה בישראל ואנחנו מדברים על מספרים של 20-30 מיליון איש, אין פתרון אחר למעט של פינוי בינוי. והנקודה המרכזית היא זה לא להתייאש. כלומר, בסיטואציה הזאת שאתה מדבר על הצפון ועל הדרום, שהרבה מקומות אין בכלל מסמך מדיניות, ובעצם זה איזשהו ניסוי ותהיה כזה, והרבה פעמים התשובה היא שלילית. אני רואה את הדיירים הרבה פעמים שכל כך הרבה מאבדים את האמונה שלהם בתהליך. אנחנו מובילים עכשיו פרויקט מאוד גדול באחד הערים בצפון, ואנשים שם לא מאמינים, אופר, שאפשר לעשות שם פינוי-בינוי, אתה יודע, במקום שהכי זקוק לפינוי-בינוי, בשכונה הכי באמת שזקוקה למקום הזה, שספגה כל כך הרבה טילים, אתה מדבר עם האנשים, ואין להם אמונה שמוסדות השלטון והמדינה והעירייה תוכל לאפשר להם את הדבר הזה. ואני חושב שהדבר הכי מרכזי פה בתפקיד שלנו כאנשי נדל"ן, זה לתת להם גם את התקווה וגם את האמונה, וגם כשיש קשיים וגם כשהעירייה אומרת לא, לא לוותר ולהמשיך קדימה, וזה אפשרי, אופר.
אבל תסתכל על הפריחה בדרום, זה משובב את הלב, כי אתה יודע, היום בעצם אתה מסתכל על נתוני הלמ"ס והכלכלן הראשי באוצר, והם מראים שבעצם יש פריחה באשקלון, נתיבות, אופקים, יותר מתל אביב, יותר מגוש דן.
אופר, זו התקווה. כשאתה מדבר על תקווה, מה שאנחנו רואים היום במדינה, מעבר להחזרת החטופים של תקווה ענקית ושמחה גדולה בלב, זו התקווה של כולנו. כשאנחנו רואים שאחרי הטבח הנוראי שהיה בשביל אוקטובר, עדיין אנשים מאמינים וחוזרים לשם, ולא רק שחוזרים לשם, זה בעצם סי של פריחה נדלנית, ולא היה מעולם זמן טוב יותר לנאום הקלניות המפורסם. הסיטואציה הזאת כרגע גורמת לנו תקווה שזה לא יהיה רק בחלק הזה של מדינת ישראל שחווה את ההתקפה הנוראית ביותר ואת הטבח הנוראי ביותר, אלא עוד מעט גם בצפון, בתקווה שהפסקת האש תחזיק, ואני מקווה מאוד גם באזורים נוספים במרכז, כי בסופו של דבר, אם אנחנו נאפשר באזורים האלו תעסוקה, חינוך ברמה גבוהה, בריאות לאנשים, ויכולת באמת להגיע גם למרכזי תעסוקה במרכז יחסית במהרה, ברכבות מהירות או באמצעי תחבורה אחרים, אנחנו יכולים לפתור פה לא רק את הנושא של המרחב הצפוני ואת המרחב הדרומי, אלא לעשות מהפכה חברתית בישראל, ואני אומר לך את האמת, שאני מסתכל על זה, זו התקווה של כולנו, וכשאני מקבל אופטימיות מדברים כאלה שאתה מתאר, וכשהלמ"ס מתאר שיש עלייה בהיקפי המשרות בנתיבות, באופקים, בסדרות, ובאשקלון, זו התקווה של כולנו שזה יהיה בכל ישראל, וגם בתקופות אפלות ובתקופות חשוכות שלפעמים האנשים מרגישים, בטח בתקופה של המלחמה וההרג וההרס, והדבר הנוראי הזה שחווינו בשביל אוקטובר ומאז, כל כך הרבה משפחות נפגעו, יש תקווה גדולה מאוד, וזה נותן לי המון המון אופטימיות.
למה מה שקורה באופקים לא יקרה בשלומי, לא קורה בצפת, לא קורה בקריית שמונה? מה חסר?
רגע,
טבריה?
רגע.
קודם כל,
זה
נכון. זה יותר נגיש להגיע
מהרכבת.
בוודאי. הרכבות קודם כל. שים לב מה מצב הרכבות בצפון לעומת מצב הרכבות בדרום. ואני אגיד גם דבר נוסף. אל תשכח שאנחנו חווינו באמת הפחד הגדול מהחיזבאללה כל כך הרבה שנים, שבעצם הקפיא הרבה מאוד תוכניות. הדבר הזה שחלילה יהיה פה איזשהו משהו שהוא יארגו פה עשרות אלפי אנשים ומאות בניינים ייפגעו, הפחד הגדול, ואני חושב שגם שיטה גם חלק ממערכות במדינה. אני חושב שאחרי שראינו שאנחנו יכולים גם לדבר הפחד הכי גדול הזה, ובסוף כל היוערה של חיזבאללה, ראינו איך הסתיימה בסיטואציה הזאת, והפוך, מה קרה ליוערה שלנו במקומות שאנחנו חשבנו שאנחנו חזקים בהם. אני חושב שהדבר המרכזי, הייתה הפסקה של מלחמה בדרום, המצב הביטחוני בדרום התייצב בצורה משמעותית, חמאס זה לא אותו חמאס. בסופו של דבר, ואנשים מאמינים שהמצב הביטחוני בעשור הקרוב יהיה הרבה יותר טוב. בוא ניתן להם את התקווה הזאת גם בצפון.
כן, אבל גם החיזבאללה לא אותה חיזבאללה.
נכון, אבל אני חייב להגיד לך עדיין, אם תשים לב, אני חושב שעדיין הנושא של חיזבאללה, חיזבאללה בסוף זה איראן, ואיראן זה חמאס, זה נכון, אבל אני חושב שגם עכשיו, הפסקת האש, נראה מה יהיה ביום ראשון, צהל אמור לצאת אחרי 60 יום, נראה איך זה באמת להתנהל. אני חושב שאם יהיה אמון של האזרחים קודם כל, ואנשים יחזרו, אני חושב שגם אחר כך, ואנחנו נבנה את זה, עוד פעם, אופר, הכל תלוי בשלושה דברים מרכזיים, תעסוקה, חינוך ותחבורה.
אבל אנחנו אופטימיים.
כן, זה לא רק נדלן, לא רק
בניין. תודה רבה לניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, תמיד מרתק איתך, ושבת שלום.
תודה רבה.
נגיד צהריים טובים למולי ארבל, זכיין רימקס ומאני סקסס, רמלה, לוד, מה שלומך?
אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
אתה יודע, גדי, הפיתוח הזה של רמלה ולוד, באמת, וההצטרפות שלהם בסוף לגוש דן, הוא פשוט משהו שרואים, הרובע הבינלאומי, בן שמן, השכונות וההתחדשות העירונית ברמלה. מה אתה יכול לספר לזה, מולי?
תראה, אנחנו היום נהנים מאיזשהו בן כלאיים כזה, שהוא כאילו האחרון שנמצא, השורד האחרון, אנחנו הפריפריה האחרונה במרכז. בעצם אם תיקח אסטרטגית מפת ישראל, לוד ורמלה, כמעט ואין דרך לנסוע מצפון לדרום ומזרח למערב בלי לעבור בערים האלה. הקרבה שלהם לנדבג, לתל אביב, לירושלים, לכל ערי המרכז, לערי החוף, בעצם עושה אותם מאוד מאוד אטרקטיבית מבחינה נדלנית. אבל הם נשארו פריפריאליות במחירים. למה? בגלל ערים שהם היו ערים מעורבות, בגלל ועדות קרועות שהיו בערים האלה ומנעו מהם בעשור, שני עשורים אחורה להתפתח. והיום הן כן חוזרות לפיתוח הזה. אז כן ניתן למצוא את המוצר הנחשק הזה שנקרא דירת ארבעה חדרים חדשה, עם חנייה ומחסן וממד ומעלית ומרפסת שמש, עדיין בטווחים של עד 2 מיליון שקל, מה שבשלושים קילומטרים הסובבים אותנו הוא בכלל לא בטווח. זאת אומרת, המחירים הם הרבה יותר יקרים, ולכן גם משפרי דיור וגם זוגות צעירים פשוט נוהרים אלינו כדי לחפש דירות של... שיוכלו לגור בהם ולא רק להשקעה.
כן. זה שהערים מעורבות, ובכל זאת, אתה יודע, עם כל מה שקורה אצלנו במדינה, בטח אחרי השביעי לאוקטובר, זה לא משפיע על רמת הביקושים או רמת ההתעניינות של תושבים באותם יישובים?
תראה, אני מכיר את הערים האלה מהיום שבו נולדתי. אני גרתי אני יליד העיר לוד, וחייתי בעיר הזאת כמעט כל חיי הבוגרים, ואנחנו חיים איתם בהרמוניה. זאת אומרת, אני נורא נורא זוכר את פרעות מאי 21, שבטלוויזיה זה היה נראה כאילו העולם פרב, ואנחנו ישבנו לאכול חומוס וחומוסיות בעיר באותו שבוע. הדברים לא נראים כמו שהם נראים הרבה פעמים בטלוויזיה תקשורת. אנחנו חיים בהרמוניה נפלאה, לזכור שזה ערים עם סדר גודל של בין 25-28% אוכלוסייה מעורבת, שאוכלוסייה נוצרית ומוסלמית, וגם נוצרים שהם לא ערבים וצ'רקסים, יש מגוון מאוד רחב של אוכלוסייה. אני יכול להגיד לך שחיים בטוב וחיים בהרמוניה, והעסקים הם משותפים, וגם לי בתוך, אני מחזיק 4 משרדים ברמלה, לוד, באר יעקב ובשכונת גני אביב בלוד, ויש לי בתוך המשרדים שלי סוכנים חרדים וסוכנים דתיים לאומיים וסוכנים חילוניים וסוכנים רוסים וסוכנים הודים וסוכנים ערבים נוצרים וסוכנים ערבים מוסלמים ונשים וגברים והכל. אנחנו באמת חיים די בהרמוניה, וזה לא מורגש בחיי היום-יום.
אתה יודע, אבל נהוג להגיד, כשאתה מדבר עם אנשים וחושבים על ההזדמנויות הבאות, על ההשקעות הבאות, תמיד עולה רמלה ולוד, תמיד זה עולה רמלה לוד, כאילו זה עיר אחת, אבל זה לא. אבל בפועל, אנחנו כן רואים סוג של עליית מחירים. אנחנו רואים למשל שלוד דבוקה ברוב הבינלאומי, למשל לבאר יעקב. באר יעקב הרבה יותר יקרה, ואנחנו רואים את זה בעוד ועוד מקומות. זאת אומרת, עדיין יש הזדמנויות, בייחוד מול ההתחדשות העירונית שצפויה.
אז מה שקורה זה שבעצם תוכנית הגג שנחתמה הרבה שנים אחורה הייתה מורכבת משתי מודלים כלכליים. מודל אחד זה בעצם הבנייה החדשה, כל הבנייה החדשה שקורית בשכונות העוטפות של העיר. זאת אומרת, כל הבנייה החדשה, מה שהיום השכונות שמתחלפות, אם זה נאות שמיר, שהיא מה שסמוך לכביש 200 ובאר יעקב, ואם זה הרוב הבינלאומי שנמצא בתוך שכונת גני אביב, ואם זה שכונת בן שמן ושכונת גני איילון הכי סמך החדשה שכבר מאוכלסת כמעט כולה, זה ערים, זה שכונות חדשות שנבנו במעטפות של הערים. ויחד עם הפיתוח הזה, יש פיתוח מאוד מאוד גדול של התחדשות עירונית. זאת אומרת, המון 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 פרויקטים שכבר קורמים עור וגידים, שכבר יש בחירות יזם, וכבר יש החתמות, שכבר, זה לא החתמות הראשוניות האלה של רגע נראה איפה אנחנו נמצאים. זה כבר ממש, הדיירים כבר יודעים לקראת מה הם הולכים, כולל פרויקט אחד שכבר הוא, הוא בינוי, פינוי, בינוי. אז כבר הבניין שאליו תפונה השכונה שמיועדת להריסה כבר בבנייה, הוא כבר בסיים יסודות וממש מתחיל לעלות קומות. והדברים האלה אומרים שבעשר השנים הקרובות ככל הנראה, כל מרכזי הערים יהיו מנופים של בנייה. הגיעו יזמים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד בריאים, חברות בין הגדולות ביותר בישראל נכנסו לפרויקטים האלה, לא כל מיני יזמים קטנים ופרטיים. וכן, אני מעריך שבעשור הקרוב, לוד ורמלי ידביקו את הפער של הערים שמסביבם, אם זה רחובות ואם זה באר יעקב ואם זה ראשון.
והמשרד שלכם הוא בעצם שילוב של רימקס, רשת התיווך וסוכנות הנדלן הגדולה בארץ, ושל מני, רשת יועצי המשכנתאות בעצם מהגדולות. אז איך השילוב הזה בא לידי ביטוי? מה היתרונות? כאילו לקוח בא אליך, מה הוא מקבל שלא מקבל במקומות אחרים?
אצלנו בתוך המשרדים בעצם יש גם יועצי משכנתאות וגם יועצי נדלן. זאת אומרת, לקוח שמגיע אלינו, יש לו יתרון אחד ענק, one stop shop, הוא מקבל את כל המעטפת של מה שהוא צריך במקום אחד. הוא יכול להיות שהוא יגיע עם איזשהו תקציב מסוים, שזה מה שהוא חושב, כי זה מה שסיפרו לו באיזשהו מקום, הוא יגיע אלינו ואנחנו נעשה לו סדר, נגיד לו, תקשיב יקירי, רגע, בתוכנית הזאת והזאת, ניתן לעשות כך וכך ולקבל כך וכך, בתנאים יותר טובים, עם אותו החזר חודשי שתכננת, אני אוכל לתת לך לקנות מוצר יותר טוב, ובעצם גם עבור המוכרים שלנו, שנותנים לנו את האמון שלהם, זנו את הדירות שלהם, אני לא מביא לקוח רק שרוצה, אני גם מביא כבר לקוח שיכול. הפגישה הראשונית היא בכלל לא פגישה כזאת של, אם אתם מכירים את המתווכים של פעם, בוא נלך 15-20 שנה אחורה, שהם מגיעים עם הפנקס הזה, עם הנייר קופי, ומחתימים אותך על הבגאז', אז העולם כבר לא שם, אוקיי? מגיעים לפגישה מסודרת במשרד, פגישת בירור צרכים, יושבים מיועץ פיננסי, כבר מקבלים to-do list לפני הפגישה של מה אנחנו דורשים מהלקוח לבוא איתו, כדי לעשות את הבדיקות האלה ולראות באמת את היכולת שלו, ומשם אנחנו מכוונים אותם לנכסים שהם צריכים.
מה אפשר להגיד אם רוב האנשים שמגיעים, הם באמת, יש חוסר המודעות מוביל לעסקאות אחרות שהם לא לקחו בחשבון?
ברור, ברור, ברור. כמעט כל לקוח שנכנס אלינו קונה מוצר אחר לגמרי ממה שנכנס אליו. זה כמעט 90% מהמקרים. צריך להבין שמה שקורה היום הוא שללקוחות לא יודעים, הם פשוט לא יודעים, אין להם מושג, אוקיי? הם לא יודעים מה המוצר שהם קונים, הם באים על סמך שמועה, הם באים על סמך הדוד הזה שישב איתם בארוחת שישי, והוא איזה יועץ נדלן גדול כי הוא קרא פעם ספר וראה כתבה. אנחנו פוגשים את זה ביום יום. צריך להבין שאנחנו היום, קבוצת משרדים שלנו בארבעה משרדים, עם 60 יועצי נדלן, עם 5 יועצי משכנתאות ויועצים פיננסיים, עם 480 נכסים בבלעדיות. אנחנו גדולים בפער מכל משרד תיווך אחר באזור המרכז והשפלה, וזה סופרמרקט, ומי שנכנס אלינו ורוצה איזושהי דירה, 5 חדרים עם מרפסת, לא פוגש 2 נכסים. יש מבחר של 20-25 נכסים שיכולים להתאים רגע לפרופיל. עכשיו צריך למקד אותו, כי הוא לא ילך לראות 25 דירות, הוא צריך לבחור 2-3 שעונות לפרופיל לראות אותם ומהם לבחור. אני יודע לתת לו גם את המעטפת של קבלני שיפוצים, של שמאים, של עורכי דין, של הכל. זאת אומרת, מהרגע שהוא התיישב בשתות את הכוס קפה הראשונה ועד הרגע שבו הוא התאכלס בתוך הבית, גם אם אני צריך להתאים לו מוביל, הוא מקבל את הכל בתוך הבית.
טוב, שכנעת, עכשיו אני חושב שגם אנשים שלא חשבו לקנות דירה יבואו אליך ופתאום יקנו דירה. אין מה להגיד, ידעת למכור, אבל תודה למוני הרבה.
שווק מעולה.
כן, חבל הזמן. זכיין רימקס למאני סקסס, רמלה לוד ושבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
גדי, מה אתה אומר? עברה שעה, והנה, עשינו פינוי-בינוי בתוכנית.
עשינו פינוי-בינוי, היה פחות מפחיד ממה שחשבתי, ואני רק רוצה לאחל דבר כזה לפני שבת, א', שבאמת כל החטופים יחזרו אלינו בקרוב, כל ה-94 שנשארו, כולם יחזרו בשלום, ולא נעשה את זה נעצור אחרי שלב ראשון, והכי חשוב, אני צופה ששנת 25 תהיה שנה מצוינת בתחום הנדלן, ברמת הביקושים, וזה מה שאנחנו מתפללים כיזמים, שהעסקים שלנו יפרחו ויעבדו ושהכל יהיה טוב.
אמן. תודה לגדי מחלוף שליווה אותי היום לגל פלג המפיקה, וליוני קחת הטכנאי, שבת שלום.
שבת שלום.